אז בהנחיות, הנחיות לתרגול הבוקר, אני מבקשת להמשיך את הקו של אותה התבוננות שהתייחסתי אליה אתמול בשיחה, ולנסות לראות איך אפשר לפגוש את הדברים בעולם התרגול שלנו, לא רק בעולמות ההוויה האחרים, אלא כן כן נחישות ואהבה ואופס הנה הצלחת תודה רבה הטקסט העיקרי שהתרגול שלנו במהלך סוף השבוע הזה נשען עליו נקרא הסאטיפטאנה סוטרה. זאת הסוטרה או הדרשה על ארבעת היסודות למודעות. אוקיי, אנחנו רואים שהעולם הוא כפי שהוא, שהתופעות בעולם הן זמניות, ארוגות במארג של קשרי גומלין, ולכן לא מבטיחות עושר מתמיד, הנאה מתמדת, סיפוק מתמיד. ואנחנו מבקשים לאמן את התודעה שלנו כדי שנוכל לראות את זה שוב ושוב ולזכור את זה או להיזכר בזה שוב ושוב. המילה בפאלי למדיטציה היא בהבנה. בהבנה זאת היזכרות. אנחנו מתרגלים כדי להיזכר במה שאנחנו יודעים, שככה העולם. ומתוך הבנה שכאשר אני זוכרת, המפגש שלי עם העולם מותאם לעולם. וכאשר אני שוכחת, המפגש שלי עם העולם הוא מעורפל, הוא ממוסך על ידי הטעויות שלי, חוסר ההבנה שלי. אז כאשר אנחנו מבקשים לאמן את התודעה כדי שהיא תתכוונן אם תרצו, לראות ולזכור את מאפייני הקיום. הבודה אומר אנחנו מפתחים מודעות. אנחנו מפנים את תשומת הלב אל הדברים, ואנחנו מבקשים להתבונן בהם במשך מספיק זמן, כדי שנוכל לראות בהם את הזמניות, לראות בהם את זיקת הגומלין, לראות בהם את החמקמקות. והסאטיפטאנה סוטרה זה טקסט שבו הבודה פורט לפרטים יותר קונקרטיים. למה כדאי לשים לב? ואיך כדאי לשים לב כאשר אנחנו מאמנים את התודעה שלנו? אז הבסיס הראשון או היסוד הראשון לתשומת הלב זה הגוף והנשימה. החוויה הפיזית, המיידית, הנוכחת של איך הגוף הזה מרגיש ואיך הנשימה הזאת מתרחשת. מתוך כוונה, אומר הבודה, אנחנו נתבונן בגוף ובנשימה, מתוך כוונה למצוא בהם או לראות בהם או להיווכח איך בהם יש זמניות. יש זיקת גומלין ויש איזה חמקמקות כזאת. אז רגע אחד של נוחות גופנית מתחלף ברגע אחד של גירוד, והרגע אחד של הגירוד מתחלף ברגע של שיעול, והוא מתחלף ברגע של נינוחות שמתחלפת לעייפות, שמתחלפת לחום. החוויה הגופנית הזאת שמשתנה כל הזמן. אם אנחנו רק מתבוננים במספיק זמן, אנחנו רואים איזה זרם כזה של תחושות שמופיעות ומתחלפות ונעלמות ומתגברות ונחלשות וחוזרות ונעלמות. אז אפשר בתוך הגוף לראות את ההשתנות. אפשר לראות בתוך הנשימה את ההשתנות. איך השאיפה מגיעה לאיזושהי נקודה שממנה היא מפסיקה להישאף. ומשהו קורה שם. יש שם אולי איזו הפוגה כזאת, ואז היא משתנה והיא הופכת לנשיפה. ואז הנשיפה מגיעה לנקודה שהיא מפסיקה להינשף, ויש שם הפוגה, ומשהו מושך את השאיפה הבאה פנימה. נשימה משתנה כל הזמן. כאשר אני כמעט נרדמת, הנשימה משתנה. היא נהיית כבדה יותר. יש רגעים שבהם פתאום אני לא מרגישה את הנשימה. ויש רגעים שפתאום אני מרגישה את הנשימה מאוד מאוד ערנית, מהירה. לפעמים הנשימה מורגשת בנחיר הימני, בחלק הפנימי שלו. לפעמים הנשימה מורגשת בנחיר השמאלי, בחלק החיצוני שלו. גם המקום שבו אני מרגישה את הנשימה משתנה. והנשימה תלויה בדברים אחרים. היא תלויה בתנוחה שלי, והיא תלויה באם האף שלי סתום או לא סתום. היא תנוחה באם אני נרדמת כרגע או לא נרדמת כרגע. מה שנכנס עם האוויר שאני מכניסה אל הגוף, תלוי במה שאתם הוצאתם עם האוויר שאתם הוצאתם. אז הנשימה שלי היא גם משתנה, והיא גם תלויה בדברים שהם שלי, והיא גם תלויה בדברים שהם שלכם, דברים שהם של העולם, זיהום, או חמצן שמגיע אלינו מהצמחים. הנשימה היא לא עצמאית. והנשימה היא לפעמים חוויה מאוד נעימה שאפשר להתארסל בתוכה, אם לא נתייחס לזה. לפעמים הנשימה היא חוויה לא נעימה. לפעמים היא חורקת, לפעמים היא מגרדת, לפעמים סתם אני לא מוצאת אותה, לפעמים היא משעממת. אפשר לראות בנשימה את שלושת מאפייני הקיום. אפשר לראות בגוף את שלושת מאפייני הקיום. איך התחושה הגופנית שלי עכשיו שונה מ... איך שהייתה כשנכנסתי והתיישבתי כאן. ואיך הדבר הזה שאני מרגישה עכשיו בגרון, קשור בהתרגשות, או בציפייה, או בחשש. ואיך החום או הקור שאני מרגישה, קשור ותלוי במה שמחזיק את מיזוג האוויר פה. גם הגוף שלי משתנה, וגם הוא לא עומד בפני עצמו. וגם הוא לרגע מייצר תחושה שהיא נעימה לי, ולרגע הוא מייצר תחושה שהיא לא נעימה לי. אז זה היסוד הראשון למודעות. Okay. וביסוד הזה אפשר לראות את שלושת מאפייני הקיום. אני רוצה להתייחס הבוקר קצת ליסוד השני, וקצת ליסוד השלישי והרביעי. היסוד השני להתבוננות או לתשומת הלב קשור מאוד ביסוד הראשון, אבל מרחיב אותו. בודה בעצם אומר שכל תחושה שאנחנו מרגישים, ותחושה יכולה להיות כזאת שמגיעה דרך הגוף והחושים, ותחושה יכולה להיות כזאת שמגיעה דרך המיינד, דרך המחשבות שלי, הזיכרונות שלי, הרצונות שלי, דעות שלי. כל תחושה כזאת שמגיעה, היא מלווה באיזה, אם תרצו, פלוס או מינוס. פלוס זה שהיא נעימה, ומינוס זה שהיא לא נעימה. כן, תחשבו רגע על כל התחושות שחוויתם הבוקר. וכל התחושות שאתם חוויתם מרגע שנכנסנו פה לאולם. אולי הטמפרטורה הייתה משהו שאני מסמנת בפלוס, כי הייתה לי נעימה. אבל התנועות של השכנה שלי, אני מסמנת אותן במינוס, כי זה מעצבן אותי. אולי הערנות שאני מרגישה עכשיו היא נעימה, אבל המחשבה שעוד 5 דקות יחב לי אגב, היא לא נעימה. אז אני מסמנת אותה קצת במינוס. אוקיי, אז יש איזה מין, אנחנו יושבים בתוך שפע כזה של תחושות שמופיעות מבפנים ומבחוץ. והן תמיד מאופיינות. לפעמים זה מאוד מאוד בולט. כאילו, כתום אני נורא אוהבת. אז אם יש פה של כתום, אני נורא שמחה להסתכל עליו. אבל אין לי שום דבר ממשי סביב ריבועים. אז אני רואה שיש פה הרבה קריאות מרובעות. זה לא ממש מפעיל אותי. אוקיי, לפעמים יש גירוי שהוא מאוד חזק. יש מחשבה שהיא מאוד מעניינת אותי, או מאוד מלחיצה אותי. יש מחשבה שאין ככה, היא פחות, אבל גם אם זה חזק מאוד, וגם אם זה חזק פחות, עדיין יש שם את הטון הזה. שכאילו זה טיפה לכיוון הנעים, או טיפה לכיוון הלא נעים. והאוטומט שלנו, פה אילן היה אומר, לזה תקשיבו כי זה חשוב, האוטומט שלנו הוא כאשר יש משהו נעים לרצות שהוא יישאר ויתרבה. וכאשר יש משהו שהוא לא נעים, האוטומט הוא לרצות שהוא ייפסק. אז אם השכנה שלי מרעישה, אז או שנזיז את השכנה, או שנזיז אותי, או שאני צריכה את המאוזניים. אם אני מאוד רוצה להגיד בוקר טוב לבן הזוג שלי, אז או שנתחבא, או שנסתודד, או שנמצא איזה דרך, ואת הדבר הנעים הזה אני אעשה שהוא יקרה. כי אני חושבת שהוא נעים לי. התנועה מתרחשת כל הזמן. תנועה של משיכה ועדיפה. אני מושכת אליי את מה שנעים לי, ואני רוצה שהוא יהיה יותר. אני עודפת מעליי את מה שלא נעים לי. אז אם השתיקה נעימה לי, אני אשמור עליה. ואם השתיקה לא נעימה לי, אני לא אשמור עליה. אני אלך מסביבה. אם האוכל טעים לי, אני אוכל עוד ועוד ועוד ועוד. הרבה פעמים אני לא אשים לב שכבר די. אחר כך אני אגיע לעולם המדיטציה ואני אגיד, חבל. היו שם 3 כפות מיותרות. הדבר הזה. ככה זה טבעי, אוקיי? זאת התנועה שלנו, ככה החיים שלנו מתנהלים. באיזה מין רודנות של הנעימות הזאת. ההזמנה ברוח הדרמה היא להכיר בזה שבעולם יש דברים נעימים. והתגובה הטבעית שלי לנעים זה שאני רוצה. ובעולם יש דברים לא נעימים והתגובה הטבעית שלי היא שאני לא רוצה. אוקיי, להכיר. להכיר בזה, להכיר את זה. ולראות מה קורה אם אני עוצרת את התגובה וממשיכה להתבונן. הרבה פעמים מה שאני אגלה, שאם אני לא עושה שום דבר, הנעים מתחלף. והוא נהיה ניטרלי. אולי הוא נהיה לא נעים. גם הלא נעים מתחלף. לפעמים הוא נהיה ניטרלי, לפעמים פתאום הוא נהיה נעים. ולפעמים פשוט משהו אחר מופיע, ושכחתי לגמרי שקודם הייתי עסוקה, בזה שמגרד לי בגרון ונרדמה לי הרגל. לראות שהנעימות או אי הנעימות היא תלויה, למשל בעמדות שיש לי לגבי דברים. אם מישהו לידי מקחקח מגרון, ועולה המחשבה, אוי, בטח יש לו קורונה. אוי. הוא מחוסן, הוא לא מחוסן. שיט, אני בעד חיסונים, אני נגד חיסונים. יש עוד גל? אין עוד גל? אני אחר כך הולכת להורים שלי. הם ידבקו, הם לא ידבקו? למה תובנה לא שמים שלט? למה לא עושים בדיקות בכניסה לעולם? למה צריך בדיקות? למה לחלק את העולם? רגע אחד שהיה כחכוח גרון, אוקיי? גלגל בעקבותיו דרמה שלמה. אם אני לא אשים לב, אני אקום ואפעל כדי לתקן אותה. אני אשים פתק למורים, ואני אגיד, יש יותר מדי אנשים בעולם שמקחקחים בגרון, כדאי שתעשו ככה וככה. יש יותר מדי, או פחות מדי. זאת התנועה הטבעית, אוקיי? אבל ההזמנה היא לראות מה יקרה אם אני לא אעשה כלום. השכנה שלי תקחקח בגרון. וזה יפעיל אותי, ויעורר אותי, ואולי יבהיל אותי. ואולי תוך כמה דקות היא תפסיק לקחקח, ואני אעבור לשכן השני, שזז. או אני אעבור למיינד שלי, שמייצר כל הזמן דברים שאפשר לקחקח עליהם. כלומר, איזה מין אורך רוח כזה, איזה מין התמדה, איזה מין יציבות שאנחנו יכולים לפתח מתוך הדברים הקטנים שקורים בתרגול. בידיעה שהאימון הזה יכול לשרת אותנו בדברים הגדולים והחשובים באמת. אותם מקומות שבהם החיים מקחקחים עלינו, ואנחנו לא יכולים לפתור את זה. במקומות שבהם אנחנו מאוד כמהים למשהו, ואנחנו לא יכולים להגיד לא חשוב, כן או לא. כן חשוב. כן חשוב. אז יש איזו למידה שמפתחת חוסן, ואת היכולת להמשיך, להתמיד ביציבות, להיות. ולראות שהעולם לא כל הזמן צריך את ההתערבות שלי. לפעמים כן. אבל לא כל הזמן. אוקיי, אז הבודה מציע, וזה מעניין, שכאילו רבע ממה ששווה להסתכל עליו בעולם, אוקיי? זה נעים או לא נעים. תחשבו, זה כאילו דבר נורא קטן, אבל הוא מכיר בזה שזה מניע כל כך הרבה מההוויה שלנו, שהוא אומר, סתכלו על זה. סתכלו ותראו מה קורה לכם. ברגע שנעים, ברגע שלא נעים. ותראו אם אתם יכולים לאפק את התגובה האוטומטית של משיכה או דחייה. ולהמשיך להתבונן ולראות מה קורה. אני רוצה להתייחס לככה מספר דברים שסביר להניח שבתוך התרגול שלכם אתם פוגשים אותם, כי כולנו פוגשים אותם וזה לא משנה כמה שנים מתרגלים, זה רק עם איזה וריאנט, אבל זה אותו דבר. אז הדבר הראשון באמת זה העובדה הזאת שיש לנו העדפות, ודברים שאנחנו פוגשים נופלים באיזשהו צד של העדפה. אז יש את הדברים שנופלים בצד שכן אני רוצה, ויש את הדברים שנופלים בצד שאני לא רוצה. גם אלה וגם אלה זמניים, גם אלה וגם אלה תלויים בדברים אחרים, וגם אלה וגם אלה לא יישארו ככה לנצח, ולא יבטיחו לי את האושר שאני מחפשת. שהבודה אומר בטקסט שקראתי אתמול, אל תחפש בהם מקום מרגוע או הקלה. רגע אחד תהיה טמפרטורה מושלמת וצ'קי תשתנה. אל תשמחי עליה. לא עליה, על משהו אחר. רצף נוסף שאנחנו יכולים לפגוש בתרגול הוא הרצף של האנרגיה שלנו. מצד אחד יכולים להיות רגעים שבהם מישהו מרגיש מאוד מאוד מנומנם. אנשים פה קצת התייחסו לנמנום, לעייפות. אני מנקרת, אני לא ישנתי טוב בלילה, אני נרדמת. כזה, התחילה לתרגל, ותוך כמה שניות אני התחילה להרגיש את הגוף קורס לכיוון שינה, ואני ככה. או מהצד השני, לפעמים יש חוסר שקט. אני יושבת והכל בסדר, אבל אני חייבת לסדר את השיער. שכולם עיניים עצומות, אף אחד לא רואה את השיער שלי, אבל אני חייבת רגע לבדוק שהוא במקום. ואז אני חייבת רגע לבדוק את החולצה. אני חייבת רגע לזוז. הגוף בסדר, לא כואב, אבל אבל טיפונת, קצת לפקוח עיניים ולראות מה עושים השכנים שלי, קצת להתבונן בנשימה ואז לחשוב אולי בעצם צריך לעשות משהו יותר מעניין, אז אולי אני אתחיל לספור נשימות, או אולי אני אתחיל לנשום קצת יותר לנחיר ימין בשביל לעשות את זה יותר מעניין. כלומר שזה חוסר שקט כזה. הוא יכול להיות גופני והוא יכול להיות מנטלי. לפעמים אנשים מתארים שהם יושבים בתרגול והם שרים. כאילו שרים. נכון, אני רואה שיש פה כמה שמזמררים. נכון, יש לנו השינה, או כל אחד לפי הדור שלו, יש שירים שמתנגנים. זה ביטוי של חוסר שקט. גם חוסר שקט וגם עייפות הן תופעות שמתרחשות. בזמן התרגול אנחנו מאוד מודעים להם. ברגיל שלנו אנחנו פחות מודעים להם. אני קצת עייפה, אני הולכת לקחת משהו לאכול, כי אני יודעת שזה מהיר אותי. אני לא צריכה לחוות את העייפות. ומאותה סיבה ממש הילדים שלי ניגשים למקרר. אוקיי? שזה חוסר שקט, לא ברור מה עושים אותו, הולכים למקרר לראות אם יש שם משהו מעניין. משם אנחנו הולכים לטלפון, משם אנחנו הולכים לטלוויזיה, משם אנחנו הולכים לכל מיני מקומות, כדי בעצם להשקיט את האי נעימות שיש בחוסר שקט. או בעייפות. ברור שנעשה את זה, אבל זה מייצר איזושהי תלות. זה בונה איזושהי אמונה שאני באמת חייבת לפתור חוסר שקט או עייפות. כי זאת בעיה חזקה ממני. אז ההזמנה בתרגול היא לנסות לראות גם בחוסר שקט וגם בעייפות תופעות שתלויות בדברים אחרים שמשתנות. ושאין בהן משל עצמן משהו שהוא תמיד נעים או לא נעים. תנסו להירדם. תנסו להירדם פעם הבאה שאתם מאוד עייפים בעולם. ותראו אם זה נעים או לא נעים. ותראו איך זה משתנה. ותראו איך ההירדמות עוברת איבר אחרי איבר. תראו מה קורה שם. הרבה פעמים כאשר אנחנו מתבוננים במקום להגיב, אנחנו נראה את ההשתנות של התופעה. אם אני חסרת שקט ואני לא זזה, אלא אני מתבוננת בחוסר שקט הזה, מספיק זמן, אני אראה את הרגע שבו הוא משתנה. הפך להיות משהו אחר. אם אני לא עוצרת להתבונן, אלא אני עסוקה בלהגיב ולסדר, זה יוצר המון בלבול. זה יוצר המון ספק. כי אם אני יושבת פה ואני עושה בול את מה שאני עושה בבית, היה עדיף שאני עושה את זה בבית. כי בבית זה לפחות מועיל לעוד אדם או שניים בעולם. יכולתי להכניס מכונה. יכולתי להשקוט עציץ. יכולתי לעשות טלפון לסבתא. הספק והבלבול הם מאוד ברורים כאשר אנחנו לא יושבים בשקט עם מה שקורה, אלא אנחנו כל הזמן מנסים לשפר משהו שהוא בלתי משתפר בהגדרה שלו. ואז הספק הזה יכול לקבל כל מיני צורות, הוא יכול להיות משהו כמו, טוב, כולם מצליחים להתבונן ורק אני לא, כלומר, זה בסה שככה אני. זה יכול להיות, אני סבבה, אבל המורים האלה לא מסוגלים להסביר שום דבר בצורה ברורה. הבאסה של המורים האלה נפלתי. כל המאמץ הזה להגיע, ובסוף קיבלתי מורים שלא יודעים ללמד. יכול להיות שאני סבבה, והמורים סבבה, אבל הבודה לא משהו. כי הוא ישן, והוא שוביניסט, והוא פשטני. אז הבעיה היא בדרמה, הבעיה היא בטיצ'ינג. אז הספק הזה, הוא תופס לעצמו אם תרצו קורבנות. אוקיי? אני מחפשת את מי להאשים בזה שזה לא מסתדר כמו שאני רוצה. אז או שאני מאשימה את עצמי, או שאני מאשימה את מי שמלמד אותי, או שאני מאשימה את מה שהוא אומר. גם הספק תלוי בנסיבות. הוא לא מתעורר סתם. אני לא ביקשתי להיות מלאת ספק. זה קרה. זה קרה בגלל התנאים והנסיבות. וגם הספק משתנה. כי לפני 20 שניות, כשהמורה הזה אמר את הדבר הכי חכם בעולם, לא היה ספק. אבל עכשיו הספק הופיע. ובתרגול בבוקר, כשהייתי הכי מרוכזת וערנית ובהירה, לא היה ספק. עכשיו הספק הגיע. הוא משתנה. כשאני אוכל ארוחת צהריים, אני לא אזכור אותו. כי הוא משתנה. וגם לספק הזה יש יכולת לייסר אותי. אם אני הופכת אותו למשהו שהוא לא בסדר, צריך לתקן אותו. הוא יכול להיות גם סתם תופעה בעולם, ואז הוא לא מייסר אותי. כלומר, אין בו כשלעצמו את הביטחון הנעים או הלא נעים. אז באמת ההזמנה היא למצוא איזה מקום של מספיק אורך רוח, שבו אפשר להמשיך להתבונן ולהפסיק להגיב. להפסיק את המרדף הזה אחרי עוד ממה שנעים לי ודי ממה שאני לא רוצה. אז אנחנו ממשיכים לתרגל, ועדיין הפוקוס של התרגול שלנו זה הגוף והנשימה. אוקיי? ממשיכים להתבונן בתחושות הגוף. ממשיכים להתבונן בתנועה של הנשימה. ותוך כדי ההתבוננות הזאת, אפשר הבוקר להרחיב את המבט ולזהות רגעים שבהם משהו נעים. ולזהות אם יש שם תנועה של משיכה או דחייה בעקבות הנעים. ולראות אם אפשר לשמוט. אוקיי, זה כמו לראות את היד זזה לעשות משהו, היא זזה לדחוף או למשוך ולהגיד לה, בואי, תחזרי לברך. תחזיר את היד אל הברך כל הזמן. היד של המיינד. או היד של הגוף. אפשר ממש להרגיש את התנועה הזאת של הגוף שהוא זז. קדימה ואחורה עם מה שאנחנו מבקשים לעצמנו. אוקיי, אני אשב ואסתכל על מה שקורה פה. אני חושבת שבתוך המקום הזה גם אפשר לגלות עוצמה גדולה של המיינד. וגם כמו שהזכרתי בסוף השיחה אתמול, ואני רוצה קצת להתייחס לזה. המקום הזה שם עלינו אחריות גדולה. אני כמו שאני, תוצאה של תנאים ונסיבות שהביאו אותי לפה. אני כמו שאני עכשיו, אני תנאים ונסיבות ל-well-being של כל אחד ואחד מכם. אנחנו באמת קשורים ומשפיעים אחד על השני, אחת על השנייה. הנוכחות הנדיבה שלי יוצרת אקלים נדיב. הנוכחות הביקורתית שלי יוצרת אקלים ביקורתי. ההתחשבות שלי יוצרת אקלים מתחשב. ההתעלמות שלי יוצרת אקלים מתעלם. ובתוך השתיקה, זיקות הגומלין בינינו הן מאוד מאוד מועצמות. אני רוצה לחזור ולהדגיש ולעודד מאוד מאוד, השתיקה היא לא תכשיט בבית שלנו. פעם קניתי שולחן, ומי ששולחן כחול קטן, ומי שקניתי ממנה אמרה לי, זה תכשיט נורא יפה לבית. אז השתיקה היא לא תכשיט נורא יפה לבית, השתיקה היא הבית. השתיקה היא המרחב שבתוכו אפשר לראות את הדברים האלה קורים. ויש הרבה דיבור. יש הרבה דיבור בחדרים, יש הרבה דיבור על השבילים, יש הרבה דיבור בחדר האוכל. יש דיבור בין זוגות, ויש דיבור בין חברים, ויש דיבור בין שותפים למזגן או לרצון כזה או אחר. והדיבור הזה משפיע על המרקם של כולנו. ואני רוצה להזמין אתכם לרתום את התבונה שלכם ואת האכפתיות ואת האחריות. ולהפסיק את הדיבור שיש. אם מישהו צריך משהו, בבקשה, שימו לנו פתק תיגשו לראות שענינו לכם, כי אנחנו עונים. אבל אל תדברו ביניכם, אל תפתרו עניינים ביניכם. אל תסדרו דברים ביניכם. זה אף פעם לא נשאר ביניכם. זה תמיד יוצר משהו במרחב הכללי שלנו. והזמן שלנו יקר וקצר ביחד. הרבה אנחנו שואלים, אם העולם הוא ככה, אז מה התפקיד שלי? לפעמים יש איזה מין תחושה שאם זה כבר ככה, אז לא משנה. אז אני רוצה לחזור ולומר שאם זה ככה, משנה מאוד. דווקא בגלל שזה ככה, אני משנה מאוד. כי אני חלק ממארג, אני אף פעם לא משהו שמתנהל ולא משפיע על הסביבה. וכן, זה מבקש מאיתנו עוד חמלה, עוד אחריות, עוד מעורבות. במידה רבה, הביטוי הרגשי של התבונה הוא חמלה. החמלה מתעוררת כאשר אני באמת מבינה את זיקת גומלין ואת המקום שלי בתוך המארג. ואז אני לא רוצה להזיק. אני לא רוצה לקלקל ולהפריע. אז בכל לשון של בקשה, בואו נסו לגייס את התבונה אל התרגול שלכם. נסו לראות את התבונה בתוך התרגול שלכם מרגע לרגע. וגייסו את התבונה אל ההתנהלות שלכם. ונסו לראות בהתנהלות שלכם את התבונה מרגע לרגע. זה מגניב הדבר הזה, כי אז הכל נהיה משהו שנורא מעניין להסתכל עליו. הכל נהיה משהו שאפשר ללמוד ממנו. ואפשר להתמך על ידו, ואפשר להיות משמעותיים בתוך התנועה שלו. אז בואו נשב עם הדברים וניתן עוד כמה פוינטרים קטנים לעניין התרגול הפורמלי. אפשר לשים לב לתנוחה של הגוף היושב. לראות איפה יש נקודות מגע. מה נוגע במה? גוף בגוף. גוף בבד. גוף בקיר. מה נוגע? מה התחושה באזור המגע? האם זה קשה או רך? חלק או מחוספץ? נעים או לא נעים? מה קורה עכשיו בנקודות המגע? ואיך הנשימה עכשיו. שימו לב לגוף ולנשימה. היו מספיק שקטים ועקביים כדי שתוכלו לראות את ההשתנות ואת זיקת הגומלין ואת החמקמקות. שתוכלו לזהות את האיכות הנעימה או הלא נעימה ואת התגובה אליה. ושוב ושוב לשמוט את היד שמתכוונת לסדר את העולם. להניח. להמשיך להתבונן. מה שאתם מודעים לו עכשיו. נמצא בתהליך של שינוי. אפשר לעצור את הניסיון, לסדר, לתקן, לשפר, ולהתבונן כדי לראות את המשך תהליך השינוי. כדי להיווכח בזיקת הגומלין, ולזכור שמה שזה לא יהיה, אין בו מקום מרגוע או הקלה, שאפשר באמת לסמוך עליהם, לקבע אותם. ולהמשיך להתבונן. יש עוד מספר הודעות, אז בבקשה להישאר באולם. זמן עכשיו הוא זמן לתרגול בהליכה. גם בהליכה, ההזמנה היא להמשיך להתבונן בדברים ולראות איך הם משתנים ותלויים ומספקים ולא מספקים חליפות. גם בהליכה אפשר לראות את ההשתוקקות, את הדחייה, את החוסר שקט, את העייפות, את הבלבול, את הספק. אז ההזמנה היא להמשיך את אותה התבוננות גם בהליכה, כאשר אתם מפנים את תשומת הלב בעיקר אל המגע של כפות הרגליים עם הקרקע, בין פסיעה אחת לפסיעה שאחרי. קבוצות 4, 5 ו-6 נפגשות עכשיו לפגישה עם המורים. אני מאוד מאוד מבקשת, מי שרשום לקבוצה תגיעו. מי שרשום לקבוצה תגיעו מיד, כדי שנוכל להתחיל ולראות את כולכם ולשמוע אתכם. יש 6 אנשים שהיו רשומים לקבוצות אתמול ולא הגיעו. אז בבקשה תגיעו עכשיו לאחת הקבוצות, על מנת שאנחנו נוכל לשמוע ולראות את כולכם. קבוצה שנפגשת עם אילן תיפגש באולם 11, שזה המבנה שבדיוק מול היציאה מהאולם. הקבוצה שנפגשת עם תמי תיפגש בבניין מספר 4 בכיתה, והקבוצה שנפגשת איתי, אנחנו ניפגש בכיתה 3.